ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, ראינו את סוגיית הבירור של זה לא טבע, שלילת הטבע, הסבר הכנסת המילה טבע להתרחשות המציאותית, זה מילה שבמקרה הטוב היא אפשרית. גם הטבע, אין התנגדות, לכן יש ליסודות, לירח, לשמש, לכוכבים, פעולות על דרך חימום וקירור והרטבה ועיבור שנמשכים מהם. אבל הסוגיה שלנו פה עכשיו זה לא פעולות טכניות שפועלות על פי איזה חוק קבוע שזהו הטבע, אלא השאלה היא פה האם ישנה אפשרות שהמציאות האלוהית, שהיא מעבר לאשר מציאות טכנית, אלא מציאות שהיא כוללת כל, היא מחיה כל, מתגלה בכוחות חיים שבהם יש רצון ויוזמה ואחריות ותכנון, שהם דברים עבר לאשר פעולה טכנית שפועלת על פי חוק. וכשאתה, כמו שניסח את זה המלך עצמו בסעיף סמיכת, כשהוא הציב את השאלה, הייתכן שהבורא, הגופות, הרוחות, הנפשות, השכלים והמלאכים המרומם ממה שהשיגו, אז כמו שהפילוסופים הגיעו למסקנה שבאמת הוא מרומם נקודה, מרומם אנחנו לא משיגים אותו והוא לא משיג אותנו. אבל הטיעון של הדתיים שאתה מחזיק בו, החבר, שהוא כן קשור במציאות היותר שפלה, וזה נכון שבמציאות השפלה יש איזה אלמנטים שהם מופלאים, ובאמת זה הבירור שאתה לא יכול למצות את פעיליותה של הצורה שבקטן, שברמסים. וכשהסברנו שהצורה זה המילה נפש, חיים, משהו בעל אופי שמתבטא בכוונה, יוזמה, החלטה, מה שבטבע אין את זה, אז אין לייחס למילה המאורפלת טבע כמוצא לגיטימי להתחמקות מתשומת לב למה שמתרחש. אז כן, הטבע הוא רק יכול להיות עוזר לחומר המקבל את הצורה, אבל הצורה, צורת האדם היא מעט הצר צורה החכם. היום זה דיברנו שחכם זה מעבר לבעל שיטה, אלא חכם זה חוכמה רצונית מתוך כוונה שיש בה יכולת, שיעור, זאת אומרת מינון, הוצאה אל הפועל, שליטה. אז כן, אז לסיכום, אם כן, הנפשיות, החיות, האופי, האישיות, הסגנון והעיצוב המיוחד, הייתכן שרק הטבע המכני מקורם? המינון הקריטי לתנאי הקיום, שאם לא יתקיימו התנאים מסוימים, כי אז לא ייווצרו החיים, לא תופיע אישיות, לא ייווצר אדם, הצורה שבכל דבר, מה נותן את האופי לכל דבר? מה נותן לחוקים את אופיים? עצם החוק, מה גורם לכך שיש חוק? כל זה אין לחסוק עם לבעל חוכמה, כלומר יוזמת תכנון וכוונת בנייה ויכולת, כלומר מסוגלות לעשות את רצונו, קובע מידות ושיעורים במינונים מסוימים ובעל שלטון שאינו כפוף לחוק מכריח. והצורה מדמה ליוצרה. יש פה צורות במציאות. הבריאה הזאת, הנבזה, מגונה בחומרה, היא נפלאה בצורתה. אמר המלך שם סעיף סמכת. והצורה הזאת באמת, עוד שים לב למה שאמרת, תצמד לזה. הצורה היא באמת מדמה ליוצרה. בצורה, כלומר, מה זה צורה? אופי הנפשי. וכשעכשיו אנחנו מדברים על אופי הנפשי של האדם, אופי הנפשי האנושי, אז שם ישנה תכליתיות, כוונה, רצון, הכרה, שכל, אחריות, יוזמה. ואם מקור כל זה, זה הטבע, כלומר, מתכוון להגיד, מערכת מכנית עיוורת חירשת, שאין בה לא תכליתיות ולא כוונה ולא רצון ולא הכרה ולא שכל ולא אחריות ולא יוזמה. אז אם הטבע יצר את האדם, אז מאיפה לאדם יש את זה? איך יש ביצור מה שאין ביוצרו? לא יכול להיות בפרט, בצורה, מה שאין במקורו, ביוצרה. אז הצורה מעידה, הצורה על יוצרה. מי בא לרעיון הזה לראשונה? מי אמר את הרעיון הזה ראשון? בהיסטוריה, עד כמה שידוע לכם. אברהם, איפה הוא אמר? תאי שהוא שם את הכיפה, שברור, כתוב אליך אברהם. אז בליינד דרך כיפה. מה, אברהם לא חשב על זה? בליינד חשב. כן, אבל אתם אמורים להכיר את זה, אם תשימו להם למה שאתם מגיעים לגיל. אבל אומרים הנוטה, אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט, יוצר גויים הלא יוכיח. מה זה? הקדוש ברוך הוא רואה? הקדוש ברוך הוא שומע? איך אתה יודע? כי נאותו אוזן הלא ישמע. אם אני שומע, אז איך הוא לא שומע? יוצר עין, אני רואה. אז אם אין ראייה במקור אני לא יצרתי ולא יזמתי את הראייה שלי, גם לא את הראייה שלכם בכלל, לא יצרתי את הראייה במציאות. אבל אם אין במקור המציאות ראייה, אז מאיפה יש ראייה במציאות? וכן הלאה. אז זה אותו רעיון גם פה. כי אתה אומר, אבל המציאות כולה זה הטבע. אז מה אתה מתכוון מאחורי המילה המעופלת הזאת טבע? מה שמתכוון להגיד בזה בסגנון המדעניסטי, פסבדו מדע ופסבדו שכל, אז באמת זה מילה אלטרנטיבית כנגד הטענה לאלוהים, נכון? זה לא אלוהים, זה הטבע. אז מה ההבדל בין אלוהים לטבע? שאלוהים זה כוונה ורצון, וטבע זה... אין כוונה, אין תכלית, אין רצון, זה הכל פה במין חוק עיוור. אז זה הכל בא מחוק עיוור, כן? אז איפה לך יש יוזמה לענות על השאלה שלי, או לדחות את דבריי ולהגיד שדבריי הם אינם נכונים? קיצור, זה טיפשות שאפשר לגרד אותה בשפחתי, כמו שאומרים. כן, אז לא יכול להיות שיהיה חסר בנותן הצורה את כל איכויותיה החיוניות, השכליות, הנפשיות והרוחניות. זו הנקודה. הם מן העוזרים לחומר המקבל צורת האדם מת. צר הצורה החכם. כאשר יהיו החומרים הם מוכנים לקבלם, וזהו שורש אמונה, שורש המרי. אז הצורה הזאת לא יכול להיות בנותן הצורה את כל אחויותיה, והצורה הזאת חודרת כנשמה בגוף ומחיה ומעצרת ונותנת אופי ומגמה שכלית מוסרית ותנועה אידיאלית המעלה את כל היש. אם ביסוד כל היש יש כוונה ותכלית ורצון ותכנון ויוזמה ואחריות ויכולת, כמו שאנחנו מגלים את זה באיזה זער אנפין בתוך נפשנו, אז עד רבה זה בעצמו מחייב את נפשנו להתאים את עצמנו למקור צורתנו, לצור הצר צורה. ואם כן, ישנה אפשרות להיראות רשמי עניינים אלוהיים נכבדים בשפל הזה התחתון. עד רבה, איך שפתחת אדוני המלך את השאלה, נסתחת אותה כל כך יפה וכל כך פיקחו, אמרתי לך, כי כבר חסכת ממני בדבריך הרבה זה מתשובתך. האמת היא שכל תשובתי באה רק לסוד לשים, שים לב למה שאמרת, ומה שאמרת שם נוצאה התשובה בצורה המתגלה, בצורה הנפלאה המתגלה אפילו בקטן שברמסים, פליאות חוכמה, מה שתמאה עליו הדעת. שים לב לצורה ותבחין ביצר. צריך להבין טוב את מה שהסברנו פה עכשיו, כי אפשר אפשר לטעות בהסברת מה שנאמר פה ולחשוב שישנה פה הוכחה פילוסופית למציאות האל. כי זו הוכחה פילוסופית מאוד מאוד עתיקה שלעשו אותה לאורך כל הדורות ועד העת החדשה, פילוסופי ביוון העתיקה, קאנט בעת החדשה, הם כולם מביאים הוכחה למציאות האל, נקראת ההוכחה הטליאולוגית, אבל יש לה עוד כל מיני שמות, נקראת ההוכחה מן התכנון. זה כמו שילדים מתנועות נוער הם נוהגים להביא את ההוכחה הזו, זה ההוכחה שאומרת, תראה, הוא באים אליך, אתה רואה את הספר הזה הכתוב, אתה יודע איך הוא נכתב, בא קוף, שפך דיוק ויצא בצורה הזאת, מה זה יכול להיות? מי מביא את ההוכחה הזאת חוץ מכל אלה שהזכרתי? רבנו בחיי בחובות הלבבות, שמאוד רצוי שאנשים בגילכם כבר יהיו אחריו, זה לא תקין שזה לא המצב, ובאמת זה גם הוכחות כאלה נמצאות גם בגמרא. לכאורה המקשיב לא טוב, תסלחו לי שיש לי חשד שמישהו מביניכם הוא הוא יכול לדמות שזה גם מה שאני אמרתי, הסברתי פה, שזה מה שאומר פה רבנו. ואם כך הוא חושב, אז הוא לא יבין. כי הוא לא היה אמור לחשוב ככה, משתי סיבות. א', בגלל שלא אמרתי את זה. ב', בגלל שבעבר, בתחילת כל הדיון שלנו, כל הלימוד שלנו, בספר כוזרי, מסרתי הצהרה, והיא נכונה, שהספר הזה אין בו שום הוכחות, הוא גם אפילו לא מנהל ויכוחים. יש פה הצהרת מסע, זאת אומרת יש פה מסע רוחני, מסע התבוננותי, שהוא פשוט הולך ולמד אותנו איך להסתכל על המציאות, תבחין ותופעות המציאות, והוא קורא להם בשמם. זה נושא, ואין פה שום הוכחה על שום דבר, ובטח לא הוכחה למציאות האל. אז מה ההבדל בין מה שאמרתי ובין מה שעכשיו אני שולל? ההוכחה הזאת הפילוסופית היא זאת בקצרה שאומרת, תראה, אם יש בריאה אז יש בורא. אבל אני, מאחר שזה לא ענייני, אז אני לא אכנס לכם לכך שמבחינה פילוסופית אפשר לפרוך את ההוכחה הזאת, אבל מה שענייני פה זה ללמד לכם כוזרי, ובמסגרת זאת הוא לא נמצא שם. הרצאת הדברים היא לא עסוקה בראייה אלא בראייה, וצריך פשוט להסתכל על הצורה. יש צורה, אתה לא רואה שיש צורה? אז מזה, זה בעצמו המופע של הצער צורה של היוצר, שהוא בעצמו מתגלה כצורת העולם. כי באמת, אם אנחנו חוזרים ואומרים כל הזמן מה זה צורה, נפש, והאלוה, כבר פעמים רבות אני מצטט לכם את מה שאנחנו נראה שם משמאל, שם זה פה בעמוד קופיו, שהאלוה הלו נפש העולם בנפשו ושכלו וחייו, שעל כן הוא נקרא חיי העולמים. באמת, באמת יש ספר שנקרא צורת העולם. אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא צורת העולם, ומאחר שיש פה צורות, אז יש פה את כללות כל הצורות, את הצורה הכללית, הצורה שהיא המופע של הצור, שהוא מקור הצורה. זה לא הוכחה, זה כמו שאני עכשיו לא יכול להוכיח לכם שאתם יושבים פה בכיתה, אבל אני אומר לכם, תסתכלו, זה נקרא כיתה, ואתם יושבים פה. גם פה צריך לשים לב, הוא מצביע על המימד המציאותי, זהו. עם הנושא הזה אין להתווכח, אין להתווכח ואין לפרוך, זה דבר לאין שיעור יותר ודאי מכל הוכחה, כמו הטיעון שעכשיו הזכרתי, שמעלה על דעתי שאין מי שיכול לעלות על דעתו מהיושבים פה שהוא לא פה, וזאת בלי הוכחה, כי זה מציאות. אם תשים לב למציאות, לא צריך הוכחה. אם אתה יכול להבחין במציאות, אתה לא מבין מה זה כיתה, אם אתה לא מבין מה זה פה, אתה מדבר טורקית, אתה לא יודע זה, אתה לא יודע מה הכוונה. טוב, אפשר להיכנס למה שנראה כביכוח, אבל זה לא יהיה ויכוח פילוסופי, זה הצורך הסברה המושגית, פשוט לגרום לצד השני להבין על מה אנחנו מדברים. הרצאת דברים זו של רבנו אינה באה כהוכחה טליאולוגית. הוכחה זו כשאר הוכחות למציאות האל, אם הן באות בגישה לעניין המציאות האלוהית כנושא אינטלקטואלי, עוד לפני הכניסה לבירור על מידת התקפות הלוגית של הדיון, הן לשיטת רבנו כישלון אמוני ומוסרי. כי היחס לעניין האלוהי הוא בתודעת העל האמונית, בה החיים כולם הם אינם אלא נטף בים האינסופי הזה. דיון שכלי יכול לקבל ערך במידה והוא נגזר מתודעה זו ומוביל אליה. ולא נטס רבנו את מדיניותו הכללית שעל פיה הוא אינו עסוק כלל בהוכחות, ובוודאי לא בהוכחה לקיומו של האל, אלא במסע התבוננות במציאות, ובמסגרת זו הוא מצביע על תופעות התכנון, ההשתלבות של החלקים במתאם, האופי, הכוונה, הנפשיות, האישיות, הצורניות החיה, שכל אלה הם ממדים שהביטוי טבע בעל הקונוטציה הפילוסופית והטכנית אינו מספיק על מנת לציין את הערך האידיאלי, המוסרי, הרוחני, המגמתי, המתנוצץ בהם, ובזאת לעורר את תשומת לב המעיין בספר לרוח החיים האלוהי הנשגר, שהוא למעלה מן המושגים שלנו, תמיר ונעלם, אך בכל זאת כבודו מלא עולם וחי בקרבנו, וממילא את כל הווייתנו, הוא ממלא את כל הווייתנו, ומזה נגזרת המסקנה אליה הוא חותר בדיונו בסימנים אלה. לכן אל תרחיק את האפשרות לראות רשמי העניינים אלוהים נכבדים בשפל הזה התחתון, כשיהיו חומרים יכולים לקבל אותם. עוד פעם נקרא לכם, הרצאת דברים זו של רבנו אינה באה כהוכחה טליאולוגית. הוכחה זו כשאר ההוכחות למציאות האל יש הרבה הוכחות למציאות האלוהים, שילדים ונוער בעל פי רוב לא מכירים אותם, פילוסופים כולם מכירים אותם, מהם עתיקות, מהם חדשות. הצד השווה שבכל הוכחות שרבנו וכל תלמידיו בזים להם. עוד לפני הכניסה לשאלה אם יש המשקל לוגי או אין שם משקל לוגי, גם אם נניח ש... גם אם נניח שבאמת אין שם טעויות לוגיות, ונגיד שיש הוכחה, גם אז רבנו בז לזה, הוא שולל את זה. זה קצת דומה לבוז שמן הסתם כל אדם שפוי יחוש, כאשר למשל מישהו יתאמץ להוכיח שהוא מהיושבים פה, יתאמץ להוכיח שהוא יושב פה לוגית. כי לא יודע מה הוא מתכוון להגיד, בין שהוא יגיד משהו פיקח, בין שהוא יתכוון להגיד משהו לא פיקח, הוא נודניק. כי שמה לבלבל פה את המוח? וגם סבירות, זאת אומרת, זה דבר כל כך מגוחך, אז שזה גם סביר שהוא כזה טיפש, אני רוצה להוכיח, סביר שהוא גם לא יוכיח נכון. אז, אבל לרבנו אין כוח בשביל השטויות האלה. זו היודנה שלו. כי אתה צריך להבין על מה מדובר, ואם אתה מבין על מה מדובר, אז אין מקום לא לביקוחים ולא להוכחות. כי זה ברור, כי יגלות נגלות. אז כל ההוכחות, וגם מה שנשמע פה כהוכחה, זה בעיקרון לא מוסכם עליו. אז הוא ודאי לא עושה את מה שלא מוסכם עליו. זה שאני אומר לכם שזה לא מוסכם עליו, זה יתברר בצורה ברורה. בזה הוא ידון במאמר רביעי בריחות, יסביר מה ההבדל בין אלוהי אריסטו לאלוהי אברהם. ומה שאני מסביר לכם פה עכשיו, זה למרות שרבנו עושה את זה בחצי מאמר, אני עשיתי לכם את זה בחצי דקה. זה הגרעין הקשה של הטיעון שלו. אנחנו לא מדברים על מודל תיאורטי להבנת המציאות, שאריסטו, המילה אריסטו זה מילה פונקציונלית, פילוסופיה, הגישה האקדמית בסוגיה התיאולוגית, בסוגיה של מציאות האל. כל הכבוד לכך שמי שבעניינים, אתה יודע שהרוב המוחלט של הפילוסופים הם ודאי הם מאמינים זאת אומרת מחייבים את מציאות האל, בניגוד למה שהספסוף מחשבתי מעלי על דעתו, ומה שנמצא כיום ברחובות, שרק הדתיים מאמינים בלי. זה קשקוש. רוב מוחלט של אנשים חושבים, אז הם מאמינים במציאות האל. והפילוסופיה התעסקה בזה הרבה והוכיחה את זה הרבה. זו המסורתית, זו של דורי דורות, זה מימי. יהיו כמה טיפוסים צדדיים שהם אפיקורוס, דימוקריטוס, עוד כמה טיפוסים כאלה לאורך ההיסטוריה שהם תמיד לא תופסים מקום בעולם המחשבתי. אבל כל ההוכחות וכל האלים של כל הפילוסופים, רבנו יוצא כנגדם. זה לא השם אלוקי ישראל. יש גם הרבה כאלה שמתלהבים מכל מיני מדענים. למשל, אתן לכם דוגמה, בימינו יש משפט מאוד מפורסם של הגאון הכי גדול, שאנשים חושבים שהיה הכי גאון בדורותינו, הלא הוא איינשטיין. זאת אומרת, משפט הידוע של אלוהים לא משחק בקוביה. וואו, אתה יודע שהוא מאמין באלוהים. אז מקדם תהליכים. האלוהים של איינשטיין זה לא האלוהים שלנו, זה קשקוש, הוא לא מבין על מה אנחנו מדברים. ורק מי שלא מבין שמח מזה שאלוהים דיבר על איינשטיין. אבל זה התבבטתי שאיינשטיין דיבר על אלוהים. זה באמת כן שמח שאלוהים דיבר על איינשטיין, אבל איינשטיין דיבר על אלוהים, אפשר היה לוותר על זה. אבל בלימים של איינשטיין זה לימים של שפינוזה. בלימים של שפינוזה הוא יהדות מוחרם. שפינוזה מוחרם בגלל האלוהים הזה. על כל פנים, זה לא שלנו, זה לא מעניין אותנו, זה קטן עלינו, זה שטויות. אני אומר לכם, זה שטויות ברמה של הדוגמה שהבאתי לכם פה. זה שטויות כמו אחד שמתחיל להתפלסף, על זה אני מדבר איתך או לא מדבר איתך? שעצם הדיון מעיד שאתם לא מבינים על מה דובר, וזה למרות שאתם עוטים סביר פרצוף נורא מתוחכם ולומד וכו', טיפשות מסתתרת מאחורי כל התחכמויות האלה. ועל אף זה מופיע בספרי פילוסופיה, הם כולם טיפשים. על החתום רבי יהודה הלוי. זאת אומרת, אני מנסח לו את המילים, אתם מבינים, אבל זה באמת מה שהוא טוען. הוא מסביר, זה לא מה שאנחנו מדברים, כי אנחנו מדברים על מה שאנחנו אוהבים בחיינו, על ממד חי. עצם הוויית חיינו זה היחס לאלוהים. זה נכון שלגוי, זה בדיוק הסוגיה. אני מקווה שאתם עוקבים אחרי בקלות יחסית, כי תרגלנו את המנטליות הזאת בסוגיית הקדמות והחידוש. אז זה בדיוק אותו מודל. זאת אומרת, אין להם חוכמה חוזקת בעניין האלוהי, ואז הם מתפלספים. אבל למה יש חוכמה חוזקת בעניין האלוהי? כשאתה מבין מה זו החוכמה חוזקת בעניין האלוהי, אתה מבין שזה לא טענה, זה לא יומרה, זה פשוט מציאות. זה כמו הטיעון שעכשיו זה יום, אז אני מתיימר לטעון שעכשיו זה יום. אני לא מתיימר לטעון שעכשיו זה יום, אני טוען שעכשיו זה יום, וזה נכון. לא בגלל שאני טוען את זה, אלא בגלל שזה נכון, אני טוען את זה. ולמרות שאני טוען את זה בסגנון נורא לוחצני, אבל זה נכון, מה תעשו? אותו דבר, בדיוק אותו דבר, הטיעון של מה שרבנו טען פה, והמודל של מה שהוא מסביר פה. הוא מצביע פה על מציאות. תבין רק על איזה ממד הוא מדבר. תבחין, בממד המציאותי הזה, לא יהיה לך סבלנות לכל ההתפלספויות האלה. כי הן טיפשיות. הן מעידות שהדנים בנושא לא מבינים על מה מדובר. על כל פנים, הם בטח לא מבינים על מה אנחנו מדברים. וזה נובע באמת מהטיפשות המובנית שבה תרבות שלהם, האלילית, הפוסט אלילית, ההמשך אלילית, אבל הרוח הטבעית שנמצאת בכלל עם ישראל, בכלל דורותה, לא נמצאת בהם, ואז הם רמות שונות של בלבולים. אלה שנראים כמטופשים ואלה שנראים כחכמים. הצד השווה בין כולם זה מטופשים. הרצאת הדברים זו של רבנו אינה באה כהוכחת אלה לעולות. הוכחת זו כשאר הוכחות למציאות האל הן באות בגישה לעניין המציאות האלוהית כנושא אינטלקטואלי. הם חושבים שאלוהים זה כמו E שווה ל-MC בריבוע, אז יש פה קבוע, קבוע במשוואה. אז אתה לא יכול להסביר פה באמת את המציאות, אתה לא תופס טוב את המציאות, אתה לא דן. התיאוריה שלך לא נסגרת באיזה גורם שהוא יסביר לך למה יש מציאות. אז בנוסחת האנרגיה והאור, אז יש C, ראות האור בריבוע. כך יש אלוהים בריבוע. אבל זה לא יודעים שעליו אנחנו מדברים. אלוהים הוא לא נושא שבעזרתו אנחנו סוגרים את המעגל האינטלקטואלי שלנו. אלוהים זה מה שהוויית החיים של עם ישראל בנצח דורותיו ניסה אליו בעצם הווייתו. מה שהוא חי, והוא חייך באורך ימיך. וזאת עוד לפני הכניסה לבירור על מידת התקפות הלוגית של הדיון, האם באמת הם יודעים להפעיל את הלוגיקה או לא. אבל שוב, זה כמו הניסיון, זאת אומרת, זה כישלון. זאת אומרת, עוד לפני שאתה דן על זה במישור הלוגי, אבל זה לשיטת רבנו זה כישלון אמוני ומוסרי. במישור הרבה יותר משמעותי מאשר המישור הלוגי, המישור האמוני, אמונה אצל רבנו, מה פירוש המילה אמונה? פירוש המילה אמונה זה היחס לאלוהים, היחס הטוטלי לאלוהים. אז זה כישלון אמוני, כלומר כישלון ביחס לאלוהים. איך מתייחסים לאלוהים? מישהו יודע? בעצם החיים. תגיד לי איך אתה חי, אני אגיד לך מה יחסך לאלוהים. ובעיקר היחס לאלוהים הכי אותנטי והכי מלא והכי ראוי, איפה הוא? עם ישראל בנצח דורותה. זה נקרא אמונה. זה מה שהסתבר לנו פה מהספר הזה. אז הנושא הזה, היחס לאלוהים, והיה ואתה מנסה להתייחס לאלוהים אינטלקטואלית, נכשלת, אתה פשוט לא מבין על מה מדובר. זה כמו שאתה רוצה לחיות באמצעות לוח הכפה, פשוט זה לא משור. אז זה כישלון אמוני ומוסרי, כי גם אתה מארגן את אלוהים באיזה תא אינטלקטואלי, אתה יכול לסגור אותו, ואז אתה חופשי בחיים שלך להתנהל איך שאתה רוצה מבחינה ערכית, מצפונית, אידיאלית, נטילת אחריות על החיים, כי זה לא קשור. זאת אומרת, תקדלג את אלוהים בצורה נאותה לך, ואתה חופשי ומאושר, מה שנקרא. אז זה טיפשות. טיפשות, חוסר אוריינטציה, גסות, גסות של החיים, חוסר הבנה אמונית, חוסר הבנה מוסרית. וזה לפני שהתחלנו לדבר על המישור הלוגי, וגם שם זה שתי. אבל אין צורך לדון בזה, כי אפשר להגיד מה שאני אומר, תראה, אם אתה לא מבין מה שאני מסביר פה, זה טיפשות. אז יש לנו גם לוגי. אבל זה בלי כניסה לדיון בפרטים, וזה לפי המודל הרגיל שאנחנו ראינו את רבנו איך שהוא מייצג פה, איך שהוא בונה את דמותו של המלך, איך הוא מתמודד תמיד עם כל הבעיות, כל הבעיות, ההתנגחויות, ההתווכחויות. הוא אף פעם לא תוקף, אף פעם לא תוקף בגובה העיניים של התועים. הוא פשוט משמיט את הקרקע מעצם העמדה הדיונית שלו, וזה עושה את זה חזק לאין שינור מכל דיון קונקרטי. תזכיר לי.
כן. זה פי מה שהרב אומר, למה ריאל בסוף הספר כן מתייחס מבחינה פילוסופית ועוד יותר גדולי ישראל אחרים בצורה הרבה יותר...
בואו תמשיך להקשיב לשורות הבאות. כי היחס לעניין אלוהי הוא בתודעת העל האמוני. איך אתה מתייחס לאלוהי? תודעת העל. יש לך החיים, זה יחס לאלוהי. תודעת העל של החיים. מדיניות החיים שלך זה היחס שלך לאלוהי. והיה ויש לך יחס, החיים שלך הם מונעים במשהו גבוה, תמיד שואף למשהו עוד יותר גדול מהחיים. זה יחס. אם את החיים שלך מתמזגים עם חיי עם ישראל, זה יחס. אז זה טוב, אבל בא החיים כולם, מה היחס לאלוהי? החיים כולם אינם אלא נטף בים האינסופי הזה ששמו אלוהים. אין מקום להוכיח את המציאות האלוהית, כשם שאין מקום להוכיח את מציאות המציאות. הדבר נמוץ בהגדרה. אתה פשוט צריך להבין מה זה. אתה אומר, אולי המציאות לא קיימת. אז מי שטוען דבר כזה, אז אין מקום להתווכח איתו. וצריך להסביר לו מה פירוש המילה מציאות שאנחנו אומרים. את המילה מציאות. ואותו דבר ביחס לאלוהים. אולי אלוהים לא קיים. זה בדיוק אותה רמת טיעון. זו רמה, אותו רמת הסברה שצריכה לבוא פה. אתה צריך להסביר מה הגדרת המילים, מה כוונתם. כאשר מדברים ביהדות על אלוהים, המבין על מה מדובר לא ישתדל להוכיח דבר מובן מאליו זה. ומי שאינו יודע במדויק מה פירוש המושג אלוהים, כל הוכחה שהוא מדמה אותה להגיונית על מציאותו או על אי מציאותו אינה אלא מעצימה את טיפשותו. אלה המוכיחים שאלוהים לא קיים, הם חכמים בדיוק באותה מידה כמו אלה המוכיחים שאלוהים קיים. זה בשני המקרים מצב מאוד לא מכובד. בירור רחב של הסוגיה הזאת, שיש איזה ספר, פעם כתבתי אותו, רואים לו הוד הקרח, אני לא אסביר לכם אותו עכשיו. דיון זה, עכשיו זה בשבילך, שעות עבור זה בשבילך גבי. דיון שכלי יכול לקבל ערך במידה והוא נגזר מתודעה זו ומוביל אליה. אם אנחנו אומרים שהיחס לאלוהים זה בחיים, בחיים זה נטף מהים שאין לו סוף, המציאותי שהוא בא מהים שאין לו סוף האלוהי. אבל בחיים יש שכל או אין שכל? זה חלק מתנועות החיים. מה אכפת לך לעשות גימנסטיקה גם על שכל? זאת אומרת, תפיל את השכל. אם אתה מבין שבמסגרת יחסך לאלוהים אתה מתייחס לאלוהים בחיים, המוסר, השאיפות, האופי, אתה מתייחס לאלוהים לפעמים טוב להתייחס לאלוהים גם בדמיונות, כי אלוהים אנחנו קשורים אליו גם בדמיונות, כי גם הדמיונות זה חלק מהחיים. רק צריך לדעת שדמיונות, אתה חושב שדמיונות זה מציאות מדעית, אז אתה, זה לא טוב, זה חוסר בריאות, זה חוסר תקינות של החיים. אז עם דמיונות אפשר להתייחס אליהם, ברגשות אפשר להתייחס אליהם, למה לא להתייחס אליהם בסתם? מה? אלא במקום שאתה חושב שסתו, זה אני עכשיו, אם אני מביא את הלוגיקה, זהו, אז יש אלוהים, ואם לא, אז אין. נו, אז זה כמו שאתה אומר, שמע, אלוהים זהו על הכיסא, רם וניסה, ושולב מלאים את האחד. זהו, אתה לא מאמין בזה, תעזוב, אתה כופר, לא קשור אליך. זו אותה רמת טיפשות. אבל זה בסדר להגיד שראיתי את השם, שבת ניסה, רם וניסה, ושולב מלאים את האחד. כי האומר את זה, אז הוא גם יודע להגיד, ואל מי תדמיוני ושווה אמר קדוש. אז בסדר, עכשיו דיברתי מבחינה דמיונית, אבל מה, דמיון ממצא את העניין? זה רק מבחינה דמיונית. עכשיו דיברתי מבחינה שכלית, מה, השכל ממצא את העניין? זה רק מבחינה שכלית. אבל מבחינה אמונית זה הכללות של כל כוחות החיים. אם זו האוריינטציה, זה הכל בסדר. עכשיו צא מתוך נקודת הנחה שגדולי ישראל, בטח למשל כמו הרמב״ם, אז מה שהרציתי פה זה קטן עליו, זה טריוויאלי. במסגרת לא, זה יביא הוכחות שכליות. עכשיו תגיד, נו, אבל חובות הלבבות, בסוף כותב את שער הייחוד, ובסוף הגר"א אומר שאסור ללמוד את זה, במקום זה ללמוד ספר הכוזר. טוב, שאלה, ועכשיו אני לא רוצה לענות עליה. מפת כבודו של הכוזרי, שאנחנו עכשיו נמצאים פה, והגר"א אמר ללמוד אותו ולא אותו, אז זה מה שאנחנו עושים. אנחנו נוהגים על פי ההלכה, הלכות דעות, הלכות יסודי התורה, וכך לומדים יסודי התורה. לצורך העניין, אז הגר"א הציב לנו כשלילה את העמדה של שער היחוד. בסדר, אבל בסך הכל זה יקרא אמונת ישראל בתורה. ובגדול, ודאי שכל גדולי ישראל אינם חשודים שאינם מסודרים בעיקרי אמונת ישראל בתורה. והראיה של גדולי ישראל, כי והיה והם לא היו מסודרים בזה, הם לא גדולי ישראל פשוט. פשוט לא. תגידו, יכול להיות. ויש גם מקורות לכך שיש אנשים שקוראים גדולי ישראל אנשים כאלה. כבר היו כאלה בתקופת הרמב״ם. הרמב״ם כותב על זה שיש כאלה שמחשבים בכלל חכמי ישראל ומסופקים. פגשתי אחד מהם, באמת היה יודע דרך הלכה. הרמב״ם אומר על מישהו שיודע דרך הלכה, אני חושב שעל אף תלמיד חכם בדורנו לא היה אומר שהוא יודע דרך הלכה. הרמב״ם מדבר על ראש הישיבה בבבל, קיצור, אומר עליו שלא יודע מחיים שלו כלום. אבל אני חושב שבעיני ראש הישיבה בבית, הוא לא נחשב בין, הוא לא זכור בין הראשונים, אבל אני בטוח שהוא יותר גדול מכל גדולי דורנו. אבל הרמב״ם לא חושב אותו לכלום. אבל על אחד הוא אומר שחי השם ידע דרך הלכה. וואו. והוא היה מספק אם האלוהים הוא גוף או לא גוף, כי כתוב שכן, אבל קצת משמע שלא, פעם כתוב שיצאו, לא ייתן כל תמונה. מצד שני, אבל כל הזמן כתוב, ידבר השם של אמור, ראיתי את השם. הוא היה מסופק, לא היה סגור על הנושא. ואחרים אומרים הרמב״ם, שלא ראיתי אותם, אבל שמעתי אליהם, שהם נחשבים מחכמי ישראל, והם יותר טיפשים מן הבהמות, ונתמלא מוחותם מחשבות הנשים הצקנות והנערים, והם מסכנים וחושבים שהם חכמי ישראל, והם... אז הנה, או כמו שהרייבד צועק על הרמב״ם, שהוא אומר, מי שחושב שהקדוש הוא גשמי, אז הוא מי? מה? גדולים וטובים ממנו התבלבלו בגלל פשטים, למה אתה קורא להם מי? טוב, שערי ודומי הגדולים וכנס פה בערי ודרמב״ם לא אומר כלום, אבל ברור שאין גדולים מהרמב״ם. אבל מכל מקום ערי וד קצת, אז הוא אומר, אין אתה רואה שיש מי ערי וד קורא להם גדולי ישראל, והם טוב, אני רק בטוח דבר אחד, שבהיסטוריה כיום אף אחד לא יודע להגיד את שמות של אלה שהרייבד קרא להם גדולי ישראל, שהרמב״ם קרא להם מין. היסטוריה עושה סדר, בדור מסוים אפשר לעשות גדולתור, 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 גדולתור. זה עניין של תקשורת ומניפולציות של המונים, אבל ההיסטוריה היא קשורה לקדוש ברוך הוא, והיא יש בה אלמנט אכזרי, היא לא מפרגנת להמונים, ולא מה שכולם חושבים בדור אחד שזה הכיוון, לא יחזיק בדורות. יש הזמן, הזמן זה מרפא את הכל, את כל הזבלים הוא שוטף ומנקה, ואת האמת הוא משאיר, ומה שלא צריך להישאר נשכח, וכך צריך. על כל פנים, העמדה של רבנו זו העמדה, זו העמדה של נצח ישראל, שלא ישקר אמת ואמונה, כל זאת וכמה עלינו, זה מה שמעניין אותם. אז כן, אז אפשר להכניס דיון שכלי יכול לקבל ערך בעמדה והוא נגזר מתודעה זו ומוביל אליה, בסדר, אם אתה רוצה להצים את היחס שלך לאלוקים באיבר השכלי שלך, בסדר, לא מפריע. אבל לא נטש רבנו את מדיניותו הכללי, שעל פיה הוא אינו עסוק כלל בהוכחות, ובוודאי לא הוכחות, הוכחות לקיומו של האל, אלא במסע התבוננות במציאות. ובמסגרת זו הוא מצביע על תופעות התכנון, ההשתלבות של החלקים במתאם, האופי, הכוונה, הנפשיות, האישיות, הצורניות, החיה, שכל אלה הם ממדים שהביטוי טבע הוא מביא את זה לא להוכחה לקיום האל. זו הוכחה שהמילה טבע היא קטנה בקונוטציה שלה, היא קטנה מלהסביר פה את המציאות. המילה טבע בעלת הביטוי טבע בעל הקונוטציה הפילוסופית והטכנית, כאילו כל מה שיש פה זה רק טכניקה, פילוסופיה, מודלים לוגיים ומודלים טכניים, כימי, פיזיים, אלקטרונים, כמו שבימינו יש עוד המון חלקאים שכליים שמסתובבים בכל מיני אקדמיות בכל מיני מקומות, מסבר פנים מלא הגות כמו הפילוסופים של אז. ולמרבה הפלא הבדיחה הזאת לא נגמרה, זאת אומרת זה בדיחה עתיקה, הייתה אופש כמו בתקופת רבנו, כי באמת באמת עוד הרבה לפני כן זה כבר היה ברור, והיו שני גישות כאלה, ועד היום זה המצב. כמו שאמרתי לכם, הסוגיה הזאת זה פשוט העתק הדבק למצבנו כיום, כאילו אתה יכול לדון את הדיון הזה כאילו זה עכשיו, פשוט המודלים האלה אתה יכול עדיין להתקל בהם. אז על כל פנים, טבע הוא בא להצביע בכל הממדי מציאות האלה, שהמילה טבע אינו מספיק על מנת לציין את הערך האידיאלי, המוסרי, הרוחני, המגמתי, המתנוצץ בהם. יש פה כוונה, יש פה רצון, יש פה אחריות, יש פה מוסר. והראיה שבי יש כוונה ובי יש רצון ובי יש אחריות ובי יש מוסר. ולא יכול להיות שבי הפרט מה שאין בכלל. ואני לא עזבתי את הממדים האלה, והם באים מהמציאות הכללית. המציאות הכללית באה ממקור המציאות הכללית. זהו, אז יוצא שבמקור המציאות הכללית יש את כל הממדים האלה שבטבע אין אותם. אז הטבע זה פרוסה מהמציאות. זה ממד דל של המציאות, גם הוא קיים, אבל אתה לא תמצא את כל היש במילה הדלה הזו, בטח לא בתור עמדה אלטרנטיבית, כי זה ממש מגוחך, וזה עשיית אליל, יצירת עוד אליל. ושוב, הוויכוח פה, אני מקווה שאתם מרגישים שהוא מאוד דומה לוויכוח ביחס לקדמות. זה לא ויכוח טכני, זה לא ויכוח על ציר הזמן שם, אלא זה ויכוח ערכי, איך אתה שופט את משמעות החיים והיש. ופה זה אותו דבר, ממש אותו דבר. זה קורה עולם כדור או עולם, עולם חודה. עולם קדום זה עולם של טבע, כי אלוהים בעצמו הוא טבע. זאת אומרת, מה זה עולם קדום? אלוהים לא, הייתה, לא עשה את העולם בהחלטה, הוא לא יזם את מציאות העולם, העולם כפוי עליו, זה העולם האריסטוטלי. אז הוא כפוי, הטבע שולט עליו. המיתולוגיה היוונית זה גם ככה, קודם כל תבלו את האל, את, 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 את זהוס, אז תבלו אותו בנהר הגורל. ככה הסיפור המיתולוגי מתחיל. זאת אומרת, האל בעצמו הוא כפוף בגורל, בחוק, כי האל עצמו זה חוק. אבל אצלנו האל הוא לא חוק, העול, האל ברא את החוקים. אז זה הוויכוח גם פה, ופה הוא מסדר אותו טרמינולוגית. אל תתבלבל במה שמבלבלים אותך פה בטרמינולוגיה, כי בדיוק כמו בימינו, אז גם אז הטיפוסים האלה הם יוצרים פה את מה שנקרא בלשונם כיום את השיח. אתה משריץ את המילים האלה בספסוף הרחב, בציבור הרחב, וקונים את המילים, ובעקבות המילים הולכות המחשבות, וזה דבר רע. אתה צריך לעשות סדר. רגע, בוא. אתה אומר את המילה הזאת, למה אתה מתכוון? מה? המילה הזאת, תשים לב למה שאתה אומר. זה באמת אתה מתכוון שזה הכוונה? אז זה מה שהוא עושה לו פה. בוא, אתה אומר טבע. לא הולך טבע. זו מילה לא טובה. אין לנו התנגדות לטבע, רק שלא יבלבלו אותך פה, בוא, בשטיפת המילה הזאת במקום הלא נכון. היא יוצרת, היא נגזרת מהאטמוספירה הלא נכונה, ויוצרת האטמוספירה הלא נכונה. הנושא שלנו, וזה העיקר, ראיית המציאות. המציאות היא אלוקית. מה זה אלוקית? נשגב, נעלה, תובע אחריות, תובע ערך, תובע מוסר, תובע שלמות, תובע התעלות, תובע אינסופיות, תובע נצחיות, תובע את הכל. אם דיבורים שלך יוצרים אוריינטציה כזאת, זה נקרא אמונה. ואם דיבורים שלך לא יוצרים אוריינטציה כזאת, זה נקרא בלבול מוח. אז זה העניין שלו באמת. וזאת לעורר תשומת לב המעיין בספר לרוח חיים האלוהי הנשגב, שהוא למעלה מן המושגים שלנו, תמיר ונעלם, וכבודו מלא עולם. ואיך אתה יכול להיות קשור למשהו תמיר ונעלם? על ידי מלוא העולם. כי העולם הוא לא קשור, הוא לא מנותק מהות תמיר ונעלם. אבל אתה לא מתכוון למצות את היחס שלך בתוך העולם, או בפרט מן העולם, או בכוח מן המציאות, או בכוח מהנפש שלך, באחד מהכוחות. לא. מינימום הכל. ויותר מזה. אז הוא תמיר ונעלם, בכל זאת כבודו מלא עולם. אתם יודעים שזה מטבע לשונית של רבנו בשיר שלו. וחי בקרבנו. הוא ממלא את כל הווייתנו, זה היחס שלנו, איך אנחנו קשורים לאלוהים. כל הוויה, זה מה שעסוק להסביר לך מתחילת הדיון, אני אומר פה החבר. שאלת אותי במה אני מאמין, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק, ישראל, והדברים ארוכים. זה להגיד, בטח הדברים ארוכים, כאורך החיים שלנו. אני רוצה להעלות אותך על גל אופי החיים שלנו, זו האמונה. זה היחס לאלוהים. על כל פנים, איך הוא תמיד ונעלם, איך הוא יכול להיות קשור למציאות הזאת השפלה? תראה, א' כולל כל, וב' זה אפילו ניכר, אתה רואה? אתה רואה? אל תרחיק את האפשרות לראות רשמי עניינים אלוהיים נכבדים. ומה זה רשמי עניינים אלוהיים? רשמי אלוהים נכבדים. אני לא זוכר אם התגברו לי להגיד לכם, זה בטח אמרתי לכם, רק אני כבר לא זוכר, וזה היה בדפים קודמים שכבר השארתי איתם בבית. לכל פנים, זה מה שבהמשך הספר הזה הוא קורא לזה הצורות. הצורות הם רשמים אלוהים נכבדים פה בעולם השפל. והצורות זה הנפשיות, והנפשיות בעלת האופי, הכוונה, התכנון, היוזמה, המוסר, המינון, החיים. לכן אל תחריק את האפשרות לראות רשמי עניינים אלוהים נכבדים בשפל הזה התחתון, כשיהיו החומרים נכונים לקבל אותה. לסיכום, רוח הסביעה. המילה טבע כמוה כאמירה ככה, אבל סוף כל סוף מה נותן לחוקים את החוקיות? מה נותן ליש את ישותו? מה נותן לטבע את טבעו? כמו כן מתעלמת התשובה הסיבתית הטכנית המצלצלת במילה טבע, היא מתעלמת מן הממד המוסרי שבנפש האדם, וממילא מן הממד המוסרי המגמתי והאידיאלי שבמציאות. אם הכל פה טכני, מכני, בעומק העניין אז גם אין בחירה חופשית. היא בחירה חופשית על פי אתה השופט, אם אדם השם לא השם, הוא טוב, הוא לא טוב, אבל אתה לא מאשים שולחן על זה שמתפרק. אז כל המוסד הזה ששמו שיפוט, אשמה, מוסר, ערכי, זה לא רלוונטי תחת הכותרת המילה טבע, אם שמים לב טוב למשמעות המילה הזו. אבל ודאי שכל האנושות היא חיה, זה הצד אולי הכי חשוב של האנושות, חינוך, שיפוט, רק בזה נמצאת האנושות, זה הצדדים הכי חשובים לה. אם אתה רוצה למצוא את המציאות בצד המטריאליסטי שלו, הפיזי שלו, אז אתה יוצר פה, אתה פשוט מתעלם מהמציאות ברמה מטורפת, או שאתה טוען שהעולם מטורף, כי משחק בנדמה לי, כאילו יש פה חרחושי, כאילו יש פה מקום משמעותי מאמץ, וליוזמה, ולחינוך, ולשיפוט, וזה, כל העולם שם נמצא, אבל כולם טורפים, ברוך השם שאחד לא מטורף, זה אתה. אז ודאי, זה לא יכול להיות הדבר הזה. הטבע הוא התנהלות חוקי היש בכורח טכני, אך התפקוד המוסרי אינו כורח טכני, כי מערכת שהחוקיות שלה כוללת חופש בחירי, אפשרות, שיקול דעת, שכלי ואחריות, וכל זה הוא במישור שההודעה בקיומו קובעת שהטבע במובן הטכני כלל אינו תקף שם, שם הוא אינו שולט. כי אם אתה אומר שהטבע שולט על הכל, אז תבוא לשופט, תגיד, אני השופט, זה לא פשוט, תמוכה, זה הטבע. אבל אנחנו לא, זה מה שנקרא טיעון לא קביל מבחינה משפטית. מילים פשוטות יותר, קשקוש. זו מערכת הפועלת שלא מכוח הטבע, המוסר לא פועל מכוח הטבע. והיא ודאי קיימת במציאות לא פחות מן הממדים של הטבע. אנחנו לא כופרים שיש טבע, יש המון ממדים חוץ מהטבע. הלא אין אפשרות להתכחש לממד המוסרי שברוח האדם והתרבות. אם כן, כשם שהאדם, על אף שנוצר על ידי גורמים פיזיים, כימיים וביולוגיים שבהוריו, יש בו מעבר לממדים האלה, יש בו ממדים צורניים, כלומר, חיוניים, נפשיים, רוחניים, ערכיים, שכליים ומוסריים. וכמו שזה בעולם הקטן, כך זה גם באדם הגדול, כך זה גם במציאות הכללית. ברור? ואם כן, אין להתכחש לכך שישנה צורה. כמו שאתה לא יכול להתכחש לכך שישנו טבע, אל תתכחש לכך שישנו צורה. כלומר, נפשיות מכוננת, מתן צביון, זרם חי, מגמה חיה, או חיות מגמתי, שבה איכות חופשית, שוקלת, מכוונת, חכמה, ובעלת אופי נפשי, רצוני ומחשבתי, דומיננטית במציאות. ההסתפקות בנתינת הסבר סיבתי טכני ליש, טבע, זו התחמקות. היא מתחמקת מלהתמודד עם השאלה היסודית, האם המציאות שהיא כזו והדברים הם כך בחוקי הטבע שלהם, זה במסגרת משמעותית, ערכית, טובת מוסריות ואידיאליות, או המציאות היא מסגרת סתמית שאין בה מקום לשום קוד ערכי ונורמה מוסרית. ובאמת השימוש במילה טבע כסיבה, כסיבת ואף כמקור הכל, הוא המשך רוח בעלי הקדמות. הלא הפעולות הטכניות והמכניות שבטבע הינן פעולות מוכרחות. הטבע חסר תכליתיות, אין כוונה ואין רצון, והנקודה שהחבר חותר אליה נמצאת בקוטב ההפוך לביטוי הזה. לכן לפני שהוא בא, ואנחנו עומדים אחרי שנסיים את הסוגיה הזאת, זה לא היום, זה טוב, היום נסיים, אני מקווה, כן, אבל אני מקווה הסוגיה הבאה שבה נסוג, זו הנקודה שכל הדיון היה חתר אליה, שורש אמונה ושורש המאמונה. אז לפני שהוא מגיע לנקודה, למקה בפטיש של הסוגיה שנקרא שורש אמונה ושורש המרי, עושה קודם כל, הוא מנקה פה את הבית. פינוי של הזבל, עכשיו שהכל נקי ומסודר, בוא נכנס לשבת. כן. אז זה מה שהוא עושה פה עכשיו. אז לכן הוא מצא לנכון להעלות את הוויכוחון הזה. נכניס את המילה הזאת טבע בפי החבר, בפי המלך. כן, אז הטבע הוא חסר תכליתיות, אין כוונה ואין רצון, ואילו הנקודה שהחבר חותר אליה נמצאת בקוטב ההפוך לביטוי הזה. הוא עסוק להעלות את התבוננות המלך לרוח אותה תכליתיות כוללת מגמתיות אידיאליות של העניין האלוהי. זה הביטוי הכי חשוב בספר הזה, העניין האלוהי. לפרוגרסיביות המדרגת את המציאות בחמשת מדרגותיה, הדומם צומח חיים לבר ישראל. הנשמתיות הכללית המתגלה כחיות בעלת אופי אידיאלי שברומה עלותיה חושפת את הספירה הפלאית הנצחית הנבואית שהיא סגולת ישראל, לשם אנחנו חותרים. ובזאת להעמיד את המלך על פשר הקביעה היסודית עליה הצביע בסימן חבזיים, התחברות כבודו אלינו מפני שאנחנו הסגולה מבני האדם. הראות רשמי עניינים אלוהים נכבדים בשפל הזה התחתון כשיהיו החומרים נכונים לקבל אותם. במאמר שלישי בסימן נ"ג מסביר זאת החבר. יצירי הטבע, אני מצטט, יצירי הטבע לאחר שהגיעו למידתם ולמשקלם הנכוניים ונערכה התמזגות ארבעת היסודות המתאימה להם, ישלמו בדבר מועט ויוכנו לקראת חול בהם הצורה שהם ראויים לה, צורת בעל החיים או צורת הצמח, כי לכל מזיגה מתאימה צורה מיוחדת, ועל ידי דבר קל מאוד תיפסד המזיגה. ואיך הביצה מתקלקלת על ידי המקרה הפעוט ביותר, כגון חום או קור מוגבר או תנועה יתירה, ונפסדת היא עד כדי שאינה יכולה לקבל את צורת האפרוח. טוב, על כל פנים, זה הראות. מה זאת אומרת החומרים נכונים לקבל את הרשמים האלוהיים? שהחומרים, למשל, כל דבר צריך להתמזג ואז יחול עליו הצורה, צורת הצמח או צורת החי, צורת האדם, אבל לעולם צריך איזה חומרים, איזה מצע נמוך שהוא יגיע בלשונו לאיזון ואז יחולו עליו הצורות, והצורות הם הרשמים. אותו דבר כמו שאמרתי לכם, רשמי העניינים אלוהים יחלוטים בשפל הזה התחתון, זאת אומרת זה הצורות, זה החיות, המימד הנפשי, המימד היותר אידיאלי, וזה שורש אמונה ושורש המרי. טוב, עד כאן היום.